שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il ואנחנו לומדים את דף מ"ב במסכת קידושין. נתחיל בשליש העליון של עמוד א' ונסיים באמצע עמוד ב'. השיעור היום יהיה 10 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נמשיך ונדבר על המקורות לדין של שלוחו של אדם כמותו. בחלק השני נעבור לנושא אגבי, וזה איך מחלקים ירושה בין יתומים קטנים ובכלל מה המהות של חלוקת ירושה, ובואו נתחיל. אז החלק הראשון, נזכיר שאתמול ראינו שלושה מקורות לזה שיש דין שליחות. ראינו מקור בגט, בתרומה ובקודשים. עכשיו נראה לכאורה עוד מקור, וזה שאומר רב גידל בשם רב, כתוב ונשיא אחד, נשיא אחד ממתה תיקחו לנחול את הארץ. כלומר בעצם הנשיא קונה עבור כל אנשי השבט שלו את הארץ, אז הנה מקור ששלוחו של אדם כמותו. כך אומר רב, זה המקור שלו, ומקשה לזה הגמרא, למה רב צריך להביא מקור נוסף? הרי כבר ראינו שלושה מקורות אתמול. זו הקושייה, ועל זה עונה הגמרא שזה לא באמת מה שרב אמר. רב לא אמר שלומדים מכאן דין שליחות, ובאמת לא יכול להיות שחילקו את הארץ רק על ידי שליחות, כי הרי היו גם קטנים, והקטנים לא יכולים למנות שליחים, אלא הפסוק באמת מה ללמד משהו אחר. מה הוא מלמד? אז כאן יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה שהוא מלמד שחילקו את הארץ לא על ידי שליחות בכלל, אלא על ידי הדין של זכין לאדם שלא בפניו. שזה אומר שאני יכול לזכות עבורך במשהו, אם זה באמת זכות בשבילך, בלי שאתה צריך למנות אותי כשליח. ואז אני יכול לעשות את זה גם עבור גדול, גם עבור קטן. ככה הנשיאים זכו עבורם ישראל בארץ, וזה מה שהפסוק בא ללמד. זו אפשרות ראשונה, אבל מקשה הגמרא, לא יכול להיות שישתמשו בדין של זכין לאדם שלא בפניו, כי הרי חלוקת הארץ לא בהכרח הייתה זכות. יכול להיות אדם שרצה נחלה בהר, והוא קיבל בביקה, והוא לא רוצה, אז לא ככה חילקו את הארץ, וזה לא מה שהפסוק בא ללמד, אלא עוברים לאפשרות השנייה. האפשרות השנייה זה שבאמת עבור הגדולים באמת הם זכו על ידי הדין של שליחות, אבל זה לא מה שהפסוק בא ללמד, כי לזה כבר יש לנו מקורות מאתמול. מה שהפסוק מלמד זה איך באמת חילקו לקטנים, וזה לא על ידי הדין של זכין, אלא על ידי הדין של אפוטרופוס. מה זה אומר אפוטרופוס? אם אבא מת והילדים הם קטנים, אז איך הם מחלקים ביניהם? הם לא יכולים לבד, הרי אין לקטנים יכולת לקנות, אלא הבית דין ממנה להם אפוטרופוס שהוא הנציג שלהם, וזה בעצם איך שאותם נשיאים זכו עבור הקטנים בנחלות, הם בעצם היו אפוטרופסים שלהם. זה מה שלומדים מהפסוק, ולא לומדים את הדין של שליחות. ועד כאן החלק הראשון של השיעור. חשבנו שרב הביא עוד מקור לשליחות, אבל דחינו, זה לא היה מקור לשליחות, אלא או מקור לזכין, אבל דחינו, או מקור לאפוטרופוס, ואת זה לא דחינו. עד כאן החלק הראשון. החלק השני זה 10 שורות לפני סוף עמוד א', וזה יותר בדרך אגב, כיוון שעכשיו הזכרנו את הדין של האפוטרופוס, אז נראה לגבי זה עוד שני סעיפים. סעיף אחד, האם כשהיתומים גדלים הם יכולים למחות על מה שהאפוטרופוס עשה? סעיף שני, זה בכלל על חלוקת ירושה בין אחים, מה האופי ההלכתי שלה? בואו נתחיל. אז הסעיף הראשון, כאמור, יתומים שבאו לחלוק בנכסי אביהם, אז בית דין מעמדים להם אפוטרופוס, לזכות ולחוב. והגמרא מסבירה, לזכות הכוונה היא שכל אפוטרופוס מנסה לתת ליתום שלו את הכי טוב, בשביל שבאמת תהיה חלוקה הוגנת. לחוב הכוונה היא, גם אם בטעות בסוף יצא שזה דווקא לא היה טוב, בכל זאת זה תופס. ואין איך לבטל את זה, אבל בכל זאת, באים שמואל ורב נחמן ונחלקים בזה, האם כשהם גדלים, אז אחד הצדדים יכול למחות ולדרוש לבטל את החלוקה ולעשות מחדש? עכשיו רק נדגיש שכולם מודים שהם לא יכולים סתם למחות. הם צריכים שתהיה להם איזושהי טענה שמשהו פה לא היה הוגן. אז בזה, שמואל אומר שהם יכולים למחות, רב נחמן אומר שהם לא יכולים. כי אם כן, מה כוח בית דין יפה? לא יכול להיות שאתה נותן לבית דין כוח למנות אפוטרופוס, ואחרי כמה שנים יכולים פשוט לבטל את זה. אז עוד פעם, שמואל אומר שיכולים למחות, רב נחמן אומר שלא. זה כאן, עכשיו, על זה מקשה הגמרא מתחום אחר שבית דין מתערבים, וזה שום הדיינים. כלומר, מה קורה אם, נגיד, רובן חייב לשימון כסף, ורובן הלך לחול או סתם לא משלם, אז הבית דין אומרים, ניקח לו קרקע, נמכור אותה, ומזה ניתן את הכסף, והם שמים את הקרקע לראות כמה היא שווה, ומסתבר שהם טעו, או שהם עריכו אותה יותר מדי, או פחות מדי, מה עושים? אז אם הפער הוא פחות משטות, כלומר פחות משישית, מתעלמים מזה. אבל אם זה שטות ומעלה, בזה יש מחלוקת. רשב"ג אומר שבכל זאת המחר קיים, כי אם נבטל אותו, אז עוד פעם אותה סברה, אם כן מה כוח בית דין יפה, אבל חכמים אומרים, שהמחר בטל, ושימו לב, רב נחמן פוסק בזה כמו חכמים, וזה קשה, כי הרי מקודם בשאלה של היתומים האם הם יכולים למחות, אז רב נחמן אמר שהם לא יכולים, כי אם כן מה כוח בית דין יפה. לעומת זאת כאן, בשום הדיינים, כאן פתאום רב נחמן פוסק כמו חכמים שהם כן יכולים לבטל, והוא לא סובר את הסברה של מה כוח בית דין יפה. עוד פעם, למה ביתומים הוא אומר את הסברה של מה כוח בית דין יפה, ואילו בשום הדיינים הוא לא. זו השאלה, ועל זה עונה הגמרא, זה תלוי באיזה טעות מדובר. כלומר, במקרה של שום הדיינים, מדובר ממש בטעות. במקרה כזה, רב נחמן פוסק כמו חכמים שבאמת מבטלים, ואילו רשב"ג, אפילו שזה ממש טעות, לא מבטל. לעומת זאת, במקרה של היתומים, לא מדובר ממש בטעות. מדובר שלמשל, אחד מהיתומים היה לו קרקע ליד, ולכן הגיוני שמהנכס של אבא שלו יקבל את הצד של היד הקרקע שלו, וזה לא מה שקרה. כלומר, זה טעות, אבל לא טעות קריטית. בזה רב נחמן אמר שהם לא יכולים לבטל, כי אם כן, מה כוח בית דין יפה? ויוצא שבעצם יש לנו שלוש דרגות. שמואל אומר שהם יכולים לבטל אפילו בטעות קטנה של צדדים, מה שנקרא בגמרא רוחות. רב נחמן אומר שבזה הם לא יכולים, אבל אם זה ממש טעות, אז הם יכולים, כמו דעת חכמים. רשב"ג אומר שאפילו בטעות גדולה הם לא יכולים, גם בזה אומרים מה כוח בית דין יפה. ועד כאן הסעיף הראשון, מתי אפשר לבטל טעות של בית דין. הסעיף השני בחלק השני, זה בשורה השלישית בעמוד ב', זה מובא עוד יותר בדרך אגב, כיוון שכבר הזכרנו חלוקה של ירושה בין יתומים, בואו נדבר על חלוקה של ירושה בכלל, גם בין גדולים. וזה שאומר רב נחמן, שהאופי של החלוקה זה כמו חלוקה בין לקוחות. מה הכוונה? אז נקדים שבעצם אפשר להסתכל על חלוקה של ירושה בשתי צורות. הרי בהתחלה יתומים מקבלים איזשהו גוש של קרקעות ששייכת לכולם באותה מידה, מה שנקרא תפוסת הבית. אחר כך הם מחלקים וכל אחד מקבל את חלקו. אז מה בעצם קרה כאן בין השלב שזה היה שייך לכולם ביחד לבין השלב שלכל אחד יש את חלקו? אז יש שתי אפשרויות, זה נקרא יש ברירה או אין ברירה. אם אומרים שיש ברירה, אז אנחנו אומרים שכשכל אחד מקבל את חלקו, זה לא שהוא כביכול קנה אותה מאחים האחרים, אלא אחרי שכל אח קיבל את חלקו, מתברר כביכול למפרע שמראש זה היה החלק שלו. זה הכוונה יש ברירה, מתברר שזה מה שהיה. זו אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה שלא מתברר שום דבר, באמת בהתחלה הכל היה של כולם וכשהם מחלקים אז כל אחד בעצם קונה את החלק שהוא הולך לקבל משאר האחים ונותן להם את החלק שלהם. זה נקרא שאין ברירה, אלא הם כמו לקוחות, הם כאילו לוקחים, קונים אחד מהשני. אלה שתי אפשרויות, ובא רב נחמן ומכריע כמו האפשרות השנייה, האחים שחלקו הרי הם כלקוחות. עכשיו הוא לא אומר זה רק איזה משהו פילוסופי, אלא יש לזה נפקמינה, וזה שכיוון שהם כמו לקוחות, כמו אדם שקונה קרקע ממישהו או קונה במקום, אז יש בזה דיני הונאה. מה זה דיני הונאה? דיני הונאה זה שאם קניתי נגיד רכב, ואחרי זה יתברר שהייתה טעות במחיר, אז כמו שראינו מקודם לגבי שום הדיינים, גם כאן זה תלוי עד כמה טעות. אם זה פחות משטות, כלומר פחות משישית, אז מוכלים, אי אפשר לדייק. אם זה בדיוק שטות, אז המחר עדיין קיים, אבל צריך להחזיר את ההונאה, להחזיר את הפער הזה, את השטות. אם זה יותר משטות, אז אני יכול גם לבטל לגמרי את המחר. זה באופן כללי דיני הונאה במחר, וכאמור, אומר רב נחמן, אותו דבר גם ירושים, שאם הייתה טעות בערכת החלק של אחד מהם בירושה, אז כמו שאמרנו, פחות משטות מוכלים, שטות זה קיים אבל צריך להחזיר את ההונאה, יותר משטות הוא יכול לבטל את כל העסק. עד כאן דברי רב נחמן, אבל עכשיו ברבה ונותן הגבלה על כל אחד מהדברים שאמרנו, על פחות משטות, על שטות ועל יותר משטות. כלומר, לגבי פחות משטות שאמרנו שמוכלים, מגביל רבה שזה נכון כשמסו את החלוקה באופן אישי ביניהם, אבל אם אחד מהצדדים שלח שליח בשביל לעשות לו את החלוקה, אז גם על פחות משטות הוא יכול לבטל. למה? לא כי הוא מבטל את ההונאה עצמה, אלא כי הוא מבטל את השליחות, כי הוא יכול לומר לשליח לתקון איש דרתיך ולא להוותי, שלחתי אותך לעשות משהו מתוקן, לא להוות, ולכן אתה לא שליח ולכן הכל בטל. זו הגבלה ראשונה לגבי הפחות משטות, וזה כמובן נכון גם לגבי השטות. הגבלה שנייה לגבי השטות, שאמרנו שהמקח קיים אבל צריך להחזיר את זה, בא רב ומקביל שכל זה נכון רק במטלטלין, אבל בקרקע, סתם ככה בקרקע, אין דיני הונאה, לפחות לא של שטות, אולי ביותר משטות יש, זה מחלוקת, אבל בשטות אין, וממילא המקח כן קיים בקרקע, אבל גם זה מוגבל שזה נכון שאין הונאה רק אם הטעות הייתה בהערכת הקרקע. אבל אם הטעות הייתה לא בהערכה, אלא במדידות עצמם, בזה גם בקרקע יש הונאה, ולא רק שמחזירים את הונאה, אלא הוא גם יכול לבטל הכל, כמו בדרגה השלישית, זאת ההגבלה השנייה של רבה. עוד פעם, אמרנו שבשטות המקח קיים, אבל יחזיר את הונאה. אמר רבה, זה נכון רק במטלטינין, אבל לא בקרקע, אלא אם כן זה טעות במדידת הקרקע, שאז זה עובר לדרגה השלישית ובטל לגמרי. הגבלה שלישית, לגבי מה שאמרנו שביותר משטות אפשר לבטל לגמרי, בא רבה ומקביל שזה נכון כשהם עשו את הערכה בעצמם. אבל אם הביאו שלושה אנשים ומינו אותם כביתין ואמרו להם לשום, אז זה פשוט חוזר למה שראינו מקודם על שום הדיינים שפיחתו שטות או תירו שטות, ששם ראינו שזה מחלוקת שלפי חכמים המקח באמת בטל, אבל לפי רשב"ג המקח לא בטל, כי אם כן מה כוח ביתין יפה, ורבה כאן פוסק כמו רשב"ג, ולכן אם הם מינו ביתין, אז גם ביותר משטות המקח לא בטל, אבל כן יחזיר את הונאה. מאה. עד כאן שלוש ההגבלות של רבא, ועד כאן הסעיף השני בחלק השני לגבי אחים שחילקו, שרב נחמן אמר שהרם כלקוחות, ולכן פחות משטות מוכלים, שטות המקח קיים ויחזיר, יותר משטות אפשר לבטל, וראינו שלוש הגבלות של רבא, ובזה הגענו לאמצע עמוד ב', נעצור כאן, מחר נחזור לנושא של שליחות, נדבר על שליח לדבר עבירה, ובינתיים בואו נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון הבאנו לכאורה עוד מקור לשליחות, וזה מהנשיאים שחילקו את הארץ, ושאלנו למה צריך עוד מקור, הרי כבר יש לנו שלושה מקורות מאתמול, וענינו נכון, זה באמת לא מקור לשליחות, אלא למשהו אחר. אפשרות אחת לזכין האדם שלו בפניו, וכך הם חילקו את הארץ, אבל דחינו כי זה לא תמיד היה זכות, אלא אפשרות שנייה, באמת הגדולים קיבלו על ידי שליחות, אבל הקטנים קיבלו על ידי דין אפוטרופוס, וזה מקור לאפוטרופוס, ולא לשליחות, ולכן זה לא קשה, אין כאן מקור נוסף לשליחות, ועד כאן החלק הראשון. בחלק השני, אגב הדין של האפוטרופוס, אז ראינו שני סעיפים על חלוקה של ירושה. סעיף ראשון, כשמחלקים ליתומים על ידי האפוטרופוס, האם כשהם גדלים הם יכולים למחות, כשהם רואים איזושהי טעות או משהו לא הוגן, אז שמואל אומר שכן, רב נחמן אומר שלא, כי אם כן מה כוח בית דין יפה? הקשנו על זה מהדין של שום הדיינים, ששם דווקא רב נחמן פסק כמו חכמים שאם הם טעו בשטות אז המחר בטל, ושם הוא לא אמר אם כן מה כוח בית דין יפה, אבל ענינו, שם זה ממש טעות. אצלנו זה לא ממש טעות, אלא רק הם מוחים על הרוחות, על הצדדים שהם קיבלו, ובזה הם לא יכולים למחות, כי אם כן מה כוח בית דין יפה, וסיכמנו שיש בעצם שלוש רמות. רמה אחת זה שמואל שיכולים למחות גם על טעות קטנה כזאת. רב נחמן רמה שנייה אומר שיכולים למחות אבל רק על טעות ממש, ובזה הוא כמו חכמים, ורשב"ג רמה שלישית אומר שאפילו על טעות ממש הם לא יכולים למחות, ועד כאן הסעיף הראשון בחלק השני. הסעיף השני בחלק השני זה לגבי אחים, לאו דווקא קטנים, שמחלקים ירושה. אומר רב נחמן שאנחנו לא אומרים שיש ברירה וכאילו כל צד קיבל את משהו מראש היה אמור לקבל, אלא הם בעצם כאילו מוכרים אחד לשני את החצאים, לכן הם כמו לקוחות, וממילא יש בזה דין הונאה, שאם זה פחות משטות אז מתעלמים, אם זה שטות אז המקח קיים אבל יחזיר את ההונאה, ואם זה יותר משטות אז אפשר לבטל. זה מה שאמר רב נחמן, ובא רבא והגביל את זה שבפחות משטות אמרנו שמתעלמים, זה נכון כשלא עשו שליח, אם עשו שליח הוא יכול לבטל את השליח, ודבר שני, שזה שטות, אז אמרנו שהמחר קיים ויחזיר, זה נכון במטלטלין, אבל בקרקע לא, אבל גם בקרקע, אם זה טעות במידות של הקרקע, אז הכל בטל. ולגבי מה שאמרנו שהיא ביותר משטות אפשר לבטל, גם את זה רב המקביל, שזה כל עוד הם עשו את זה לבד, אבל אם הם מינו בית דין שיעשה את זה, אז זה חוזר למחלוקת שראינו מקודם, על שום הדיינים שפיחתו שטות או תירו שטות, שחכמים אומרים שהמחר בטל, אבל רשב"ג אומר שהמחר קיים, ורב הפוסק בזה כמו רשב"ג, והמחר יהיה קיים גם ביותר משטות, ועד כאן החלק השני. מחר נמשיך עם ענייני שליחות, כל טוב.